אז לפני שאתם מאזינים לפרק הבא, רק רצינו להזכיר לכם שאנחנו בטוויטר FPL Boring Tales, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולהגיב לנו, וגם לבקש מכם בקשה קטנה, אתם מאזינים לפרק הזה באיזושהי אפליקציה כלשהי של פודקאסטים, אז אנחנו נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו שמה ולהשאיר את הביקורת שלכם באפליקציה, זה מאוד עוזר לנו לקדם, וכמובן אני נשמח שאם תוכלו לשתף את הפודקאסט עם חברים כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו ליהנות מהתוכן הזה, וזהו, שיהיה לכם הנאה רבה מהפרק, ובבקשה. אנחנו בעצם מקליטים את הפיילוט הראשון של הפודקאסט שלנו, שעוד אין לו שם, שהתעסק בעיקר בפנטזי פרמייר ליג. אני ספיר, ואני עם צור. אפשר להגיד שצור אתה אוהד יותר חם של הפרמייר ליג, וגם מכיר טוב יותר את הפנטזי. כמה שנים אתה כבר משחק בפנטזי?
בפנטזי של הפרמייר ליג אני משחק עכשיו שנה שלישית, ובפנטזי בכלל אני משחק, פנטזי כדורגל אני חושב שאני משחק ממה? 15 שנה? לא, 25 שנה, סליחה.
כן, מכוון יותר לגיל 14-13 כזה, לא?
כן, משהו כזה, ופנטזי פוטבול אני משחק אינטנסיבי אפילו ב-10 שנים האחרונות.
יפה מאוד, שמע, לגבי מה שאתה מדבר על הפנטזי מלפני, כשהיינו בני 14-13, זה אנחנו מדברים על הליגה של ידיעות אחרונות, אז שאתה, נכון? על זה אתה מדבר.
מעריב
היה... נכון, מעריב. אתה זוכר איך קראו לזה?
כן, ליגת החלומות, ככה קראו לזה. זה היה באמת משהו שכאילו, אני לא יודע כמה אנשים עוד זוכרים את זה היום, וזה היה באמת תענוג, זה היה כאילו בעיתון התפרסם דף אחד, שמות כל השחקנים, בדף השני היה פרטים וכאלה, ואני חושב שעשינו את זה 3 שנות, אם אני זוכר נכון, אפילו 4.
כן.
בעונה הראשונה עשינו קבוצה אחת, שכאילו נהננו מהעשייה, בעונה השנייה אפילו יצא לי לזכות בכמה פרסים, ובעונה השלישית הגזמנו לגמרי, ועשינו איזה 10 קבוצות כל אחד, וזה כבר איבד מהטעם שלו.
לא חושב שעקבנו אחרי זה עד הסוף.
כן, זה קשה, מסתבר שקשה לעקוב אחרי 10 קבוצות, אז למי שרוצה, קצת יותר מדי, אבל מי שמצליח בהצלחה.
רגע, שיהיה ברור העניין הזה, קודם כל לפרמייר ליג, לפנטזי פרמייר ליג, אתה לא יכול ליצור יותר מקבוצה אחת, זה לא חוקי.
נכון, לפחות לא, אם אתה אין לך, אם אתה לא בליג הדראפט, זה נושא ליום אחר.
נכון, לא ניכנס לעניין הזה עכשיו, מי שזה מעניין אותו יכול ללכת לאתר של הפנטזי.
מי שלא מכיר, האלוף של השנה של כל העולם, של העונה הקודמת, נפסל בגלל שהיה לו יותר מקבוצה אחת. אז לא צחוק הסיפור הזה, הם רציניים.
כן, למרות שיש כל מיני שמועות על זה, שזה לא הסיבה היחידה שבגלל הפסלו אותו, אבל לא ניכנס לזה, מי שמכיר ויודע, זה קצת פיקנטריה משעממת. סתם, היו דיבורים על זה שהוא אולי... אמר איזה כל מיני אמירות גזעניות בחשבון טוויטר שלו, לא חשוב, פחות מעניין.
אני חושב שבגזעניים משעמם את זה השם של שיהיה של הפודקאסט שלך.
כן, זה רעיון לא רע, אבל בוא נגיד את זה ככה, אנחנו נעלה את הפודקאסט הזה, נפרסם אותו בטוויטר ואולי בפייסבוק גם, ונבקש אולי הצעות מהאנשים גם כאלה, הצעות לשמות אחר, כרגע בוא נאמר שזה יכול להיות השם שלו. כן, אז בוא נמשיך הלאה. אז אנחנו מדברים, אני אישית שנה שעברה הייתה השנה הראשונה שלי בפרמייר ליג בתור מנג'ר בפנטזי, כמובן שבא, כמו שסיפרת, היו לנו בתור ילדים כמה וכמה קבוצות במשך כמה עונות בליגות הישראליות, אבל מאז אני לא ממש התעסקתי עם זה, חוץ מהליגה של וובי וערוץ הספורט שהייתי עושה מדי פעם, וגם לא כל כך השקעתי בזה, ושנה שעברה התחלתי להיכנס לעניין הזה, אני יודע ותוודא שאני לא מעריץ גדול של הפרמייר ליג, אין לי אף קבוצה שאני ממש חם עליה מאוד, ובטח לא אוהד, אבל בעקבות הפרמייר ליג אני האמת שמח שאני קצת עוקב יותר, כי זה ליגה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, אז בוא נגיד ככה, אוקיי, אני את השנה שעברה ביליתי לפחות את ההתחלה שלו בתור מישהו בלי הרבה ידע בפרמייר ליג ובלי הרבה רקע, ודי התגלחתי על זה. אז בוא, אני אתן לך להיות הראשון שמספר קצת איך עברה לך העונה שעברה, ומה היו הדברים העיקריים, ואחרי זה אני אספר קצת מה אני הרגשתי ואיך אני עבר עליי, וזה ממש בקטנה ככה לפתוח את העניין.
אוקיי, אז בוא נתחיל מהעיקרי. אז אם העיקרי זה שהיינו באותה ליגה וקיבלת בראש כמו שלא קיבלת בחיים שלך, ואני באמת, בגלל שזו הייתה עונה שנייה שלי, אני את העונה הראשונה למדתי, מה שאני יכול להגיד להסיק ממנה בדיעבד, זה שצריך להבין בדיוק מה הכללים אומרים ומה, איך משתמשים בכללים, ולדבוק ב, וכאילו לעקוב אחרי הדברים, כי כאילו אחרי, רק באמצע העונה קלטתי בעצם מה אני עושה. בעונה השנייה כבר ידעתי מראש איך לתכנן את עצמי לכיוון רחוק יותר, ואיך להכין את הבונוסים, ואיך להבין, ואיך לעקוב אחרי המחזורים, ויותר התחברתי מהפלאפון על יותר נוח. ואז הצלחתי בעצם למצוא בעונה השנייה מקורות נכונים שטובים לי, איך אני מתרגם כל מיני מומחים ברשת להצלחה בקבוצה. ולהביא שחקנים יותר טובים, ולהביא את הדברים לפני שהם קורים, ולהבין איך הידע שלי בתור רועד יכול לעזור לי בשטח.
הבנתי אותך, אבל בוא נעצור רגע. בעצם מה שאתה אומר, וזו נקודה שגם אני כתבתי לעצמי, אחד המזכרות מהעונה הזאת ובכלל, שכדי להצליח בפנטזי פרמייר ליג, אין ברירה אלא לעשות סקאוטינג בהרבה מאוד מקומות, אם זה פודקאסטים, אם זה באתרים, אם זה בטוויטר, בכל מיני חשבונות שהם פעילים מאוד בתחום הזה, לא תעשו סקאוטינג, וואלה, תפספסו כל מיני הזדמנויות שהן יכולות להיות מאוד קריטיות לעונה.
אז אני רוצה לחדל את הנקודה הזאת, אם אנחנו כבר ממשיכים כבר לאיך אנחנו מחליטים מה ואיך צריך להביא. זה מאוד חשוב, יש המון המון אנשים שמדברים על זה, וככל שהליגה יותר גדולה ויותר מפורסמת ויותר אנשים משתמשים בה, כלומר אם זה פנטזי פרמייר ליג שיש מיליונים, אז יש בפוטבול באמריקה הרבה הרבה יותר אנשים, והרבה יותר משתמשים בה והרבה יותר מכניסה כסף, אז צריך, יש הרבה יותר מומחים גם, כיש מזה, והרבה יותר פודקאסטים וכהנה. אז צריך, הכי חשוב להבין כמה שיותר מהר, זה למי להקשיב ואיך להקשיב. כי גם אם מצאת את המומחי פנטזי, או לפחות מישהו אחר חושב שהוא מומחי פנטזי הכי טוב בעולם, אתה צריך לפרש את הדברים שלו בצורה שמתאימה לך. זה שהוא אומר לצורך העניין שצריך לפתוח עם ורדי, זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר שזה גם מתאים לקבוצה שלך. יכול להיות שהקבוצה שלך כבר, יש בה שני שחקני התקפה של לסטר, ואם תביא את ורדי, אז אולי גם פספס כאן, כי הם לא ינצחו כל שבוע את סאות'המפטון 8-0.
וגם אם ינצחו 8-0, הפרס שלך והצ'ילוול שלך לא בטוח יעשו את הנקודות שאתה רוצה.
כן, וגם שבוע הבא אתה צריך להתקע עם שלושה שחקנים מלסטר שאולי לא מתאים לך, כי הם נגד סיטי ואז נגדלים הכל וחיינה וחיינה. אז אני לא אומר שאני יודע יותר טוב עם מומחים, אבל הרבה פעמים אתה מקבל נתון וצריך לחשוב האם אני צריך להשתמש בו ואיך. כלומר, שעונה שעברה היה ממש בתחילת הליגה, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, איפשהו באמצע כזה, תחילה, היה נתון על וורדפרוס ואינגס מסאות'המפטון, שאמרו שכל הגולים, משהו כמו עשרה גולים, עשרה משחקים האחרונים שלהם, כל הגולים, הם שניהם מעורבים. כלומר, גולים ובישולים רק הם, לא כאילו הם מעורבים בכולם, רק הם עושים. ואני ישר הלכתי וראיתי כאילו, אוקיי, אני מסתכל, אני רואה אינגס כן עושה את זה, וורדפרוס פחות, ואיזה יריבות היו להם, ואיזה יריבות יהיו להם. אמרתי, טוב, אני מביא את אינגס, ובאמת, אני לא רוצה להיות את זה, להגיד עכשיו, כן, אני המצאתי אותו, כן, אבל הבאתי אותו לפני הגל שכולם הביאו, לפני ההתייקרות, ואז היה לי יתרון על אחרים. אז כאילו, עכשיו יכולתי גם, יש גם אחרים שמפגיעים הרבה, ואומרים, הנה, זה גם מפגיע הרבה. אבל צריך חשוב מאוד, לצורך העניין בנושא כזה, להסתכל מי היו היריבות, איך זה קרה, אם זה פנדל, האם הוא משחק בכלל בהרכב, האם הוא רק עולה כמחליף. יש לו משחקים בליגת אלופות עם סיטי, כל מיני דברים כאלה שצריך לפרש טיפה מעבר לציוץ המומחה שבא ועוזר.
אוקיי, זה אחלה טיפ, ובעצם כאילו, בוא נדבר על זה כאילו, ככותרת זה בעצם, כשבן אדם רוצה לשחק ולהצליח בליגה הזאת, חייב לאסוף לעצמו מידע לפני כל מחזור, ובכלל גם לפני שהוא בונה את הקבוצה, ולהבין מה הוא בונה ואיך הוא בונה. וההבנה הזאת יכולה לעבור אותך לאורך כל הדרך, ואתה חייב גם להבין מה בעצם, לכוון לאיזה משהו פה, לא סתם כאילו ללכת על השחקנים הכי חזקים, אנחנו יודעים מי השחקנים הכי חזקים, כל אחד יכול לדעת מי השחקנים שמפקיעים הכי הרבה שערים ומעורב, לא תמיד זה נכון להחזיק אותם להרבה זמן, ולפעמים זה כן, זה מאוד תלוי באמת בסגנון של הקבוצה, כמו שאמרת, אני חושב. אני חייב להגיד, כאילו, בשבילי זה היה העונה הראשונה, וכמו שאמרת, שבאמצע העונה הבנת שאתה כאילו בכלל לא משתמש בדברים כמו שצריך, אני בערך משהו כמו מחזור 12-13, לא הייתה לי ברירה, אלא להחליף את כל הקבוצה, כי נתקעתי עם מלא פצועים, היה לי המון שחקנים של טוטנהאם, איזה 2 או 3 שחקנים של טוטנהאם, שבכלל היה להם עונה נוראית, לפחות עד האמצע סוף של העונה הם היו ממש לא טובים, וכל שחקן שלהם שלקחתי ממש התחרתי עליו, כולל סון באיזשהו שלב, ובאמת כאילו, וכשנתקעתי איתם עם שתי שחקנים, גם עם שוער וגם עם שחקן הגנה שנפצעו, אם אני זוכר נכון זה היה לוריס וורטונגן, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך, והיו לי עוד פצועים בהרכב, אני כבר לא זוכר מי זה היה, נדמה לי אקה נפצע, ואגוארו נפצע, עכשיו אני נזכר, אז הייתה לי בעיה מאוד גדולה, היו לי הרבה מאוד פצועים, לא היה לי מספיק שחקנים שאפשר היה לסמוך עליהם שיביאו נקודות, לא היה לי ברירה אלא להשתמש בווילד קארט, למרות שאולי זה היה מוקדם מדי, אחרי זה אנחנו נדבר גם על איך משתמשים בצ'יפים וכל הדברים האלה, אבל זה כאילו קריטי מאוד הדבר הזה של להבין מה בדיוק, למה אתה בוחר שחקנים ואיך אתה בוחר שחקנים, אנחנו תכף נגיע לזה, על הקטע הזה של איך בונים את הקבוצה. אז טעות ראשונה שאני, כשבניתי את הקבוצה הראשונה, הייתה בעיניי, זה גם ההסתמכות על סטטיסטיקות בלבד של השעונה שעברה, בכלל הסתכלתי על הפרמייר ליג כל כך, על הפנטזי פרמייר ליג, אלא על ממש על התוצאות של הפרמייר ליג עצמה, ואמרתי, אוקיי, קבוצה כמו טוטנהאם, שהעונה לפני זה הייתה מקום שני, עם הגנה מאוד טובה ודברים כאלה, זה כנראה קבוצה שאני רוצה ממנה שחקני הגנה, וככה בחרתי שחקני הגנה, וזה היה מאוד נאיבי במובן מסוים, לא ממש, כמו שאמרתי, לא עקבתי אחרי הפרמייר ליג כל כך, לא עקבתי אחרי כלום, לא אחרי פודקאסטים, לא אחרי יוזרים בטוויטר, זה ברק הרבה אחרי זה במהלך העונה, שהתחלתי לעקוב אחרי דברים כאלה ולהבין מה קורה, ואז גם כשהיה איזשהו טרנד, נגיד כמו שכולם רצו, הביאו את פוקי, או כולם הביאו את ורטי באיזשהו שלב שנתן תקופה מאוד טובה באמצע העונה, אז תמיד הצטרפתי לטרנדים האלה מאוחר, שזה לא תמיד רעיון נכון, כי וואלה, אוקיי, כולם לקחו כבר את השחקנים האלה, אז מה כבר היתרון שאתה תקבל מזה? מקסימום שהצלחת אולי לפגוע בקפטן הנכון בשבוע מסוים, אבל לא יותר מזה, כי לכולם יש כבר את השחקנים האלה. אז באמת, זה כאילו משהו שהוא קריטי מאוד, להבין את מי אתה הולך לבחור, וגם לדעת לרדת מהאימורים שלך מהר.
נכון, נכון, אני מסכים, העלית לי רעיון עוד נקודה אחת, שהיא כאילו היא לא טריוויאלית והיא לא כך מובנת לפעמים, שאני רוצה בעצם להגיד, תאהבו את השחקנים שלכם. מה זה אומר? לפעמים יש שחקנים שהם ממש מצליחים, אבל אתם, יש לכם איזה משהו נגדם, בין אם זה שחקן ספציפי, ואני לא מדבר שאתם מועדי ארסנל, תביאו אותו לטוטנהאם, אז הוא שחקן לטוטנהאם. זה אני פחות ממליץ, אל תלכו על אהדה, אבל כן על שחקנים שאתם אוהבים ספציפית. נגיד, אני אוהד יונייטד, ואם היה היום, אם היינו עכשיו בשנות ה-90, הייתי בוחר את אנרי, למרות שהוא משחק לידי, אבל השחקנים לפעמים אתם, יש שחקן שאתה לא כל כך אוהב, לא יודע, אתה התנסת איכשהו מתנהל למגרש, או משהו שהוא אמר בזה.
ג'ירו למשל.
לא לקחת אותם, לא כי הם לא טובים לכם נקודות, אלא כי אנחנו משחקים בסופו של דבר, וזה פנטזיה, זה פנטזי, כלומר, אתם באים ליהנות מהמשחק הזה. ואם מישהו בא ואתם לוקחים שחקן וכאילו יפקיע לכם, אז אתם שמחים שלכם נקודות, אבל אתם קצת מתבאסים כי אתם לא אוהבים אותו. אז יש איזו חשיבות, כי כשחקן שאתם תבחרו בו, אתם כן אוהבים אותו, ואף אחד לא חשב עליו, או אתם אוהבים אותו וכאילו ועושים נקודות, אז לכו עם זה. כלומר, תחשבו כמה, אם הוא היה קפטן שלכם בטעות, ועשיתם, שם עלי נקודות, זה אף אחד לא חושב על זה, וכאילו זה ממש הרבה יותר משמח. אז יש חלק חשוב, מה שאני רוצה להגיד, זה יש חלק חשוב לרגש שלכם כלפי שחקנים, ואיך אתם מעלים את העונה. כלומר, אני, היה לי לתוך העניין שנה שעברה את וואן ביסאקה, מהמחזור הראשון עד המחזור האחרון, בתוך ההרכב, אולי חוץ מנגד ליברפול וסיטי יוצא לי לא מהרכב. כי הבנתי שאני אוהב את השחקן, ואני אוהב את הקבוצה, ואני יודע שהם יספגו גולים, ואני מבין את זה, והם יספגו גולים, אבל וואלה, כשהוא הצליח, פתאום וואי, הוא בישל שני שערים, אבל כשהוא בישל אותם, פי, שמחתי. אז זה משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב.
זה נקודה מאוד חשובה מה שאתה אומר, צור. זאת אומרת, ליהנות מהמשחק, זה לא כזה טריוויאלי, אני חושב. הרבה אנשים, גם בגלל העדה שלהם ספציפית לקבוצה, וגם בגלל שהם לא כל כך קולטים את כל העניין פה, מפספסים את כל השלב של ההנאה, אני חושב. כלומר, כן, גם לא הולך פתאום, או לא הולך הרבה זמן, אז אתה כבר מתחיל להיות ממש מתוסכל. וכאילו, וכן, זה, הטיפ עכשיו שנתת על לבחור שחקנים שאתם אוהבים ולדבוק בהם, זה טיפ מצוין לדעתי, כי תחשוב על זה, אני למשל, שנתפסתי על אינקסי לקראת סוף העונה, ממש ממש נהניתי מההצלחה שלו, זאת אומרת, שהוא נתן כמה משחקים טובים, אני ממש ממש נהניתי מזה, וזה היה כאילו ממש מרגש, כאילו לראות את ההתכונים של הגולים שלו, משולים, וזה באמת מוסיף המון לחוויה. אז בוא נדבר קצת על טיפים, איך אנחנו בונים קבוצה. המחזור הקרוב מתחיל ממש אותו, תוך כמה ימים, אנשים בטח בלחץ גדול, איך הם הולכים לארגן את הקבוצה שלהם, יש גם אתגר לא קטן במחזור הראשון, שיש לנו שתי בלנקים של קבוצות מאוד חזקות, של סיטי ויונייטד, אז בוא נדבר קצת, בוא נתחיל לדבר מה, איך אתה מתחיל לבנות קבוצה חדשה, בטח שיש לנו בעיות כאלה, כמו מחזור ראשון חסר, ובטח שאתה לא יודע על כמה קבוצות מה הולך להיות איתם, כשיש לך ווילד קארד כמו צ'לסי, קבוצה שהשקיעה המון כסף בחלון האחרון, ואתה לא יודע איך היא תיראה. דבר, דבר חופשי על כל מה שאתה חושב לגבי זה, אני אחרי זה אגיד מה אני...
בוא נתחיל ממה שאמרת על הבלנקים. בלנקים זה חשוב, אבל בגלל שאנחנו מדברים על ליגה שלא משתנה הרבה, כלומר, שלושה שחקנים, שני שחקנים בין מחזורים, לא. שני שחקנים, נכון?
לא, מחליף אחד יש לך.
מחליף אחד, סליחה, אוי ואבוי. נתנצל על הטמטום הקל לשנייה. יש לך מחליף אחד, זה שינוי מאוד קטן. אני לא מחשב את ה... שמוכר את כל הקבוצה שלי, אני לא מחשב בגלל מה יקרה מחזור הבא. אוקיי, אני לא בונה, אני אומר, טוב, עכשיו אני אמנע משחקני יונייטד, ואני אמנע משחקנים שלא משחקים השנה, השבוע. סיטי גם, נכון, כדי שלא... כדי שאני אצליח את המחזור הראשון. זה לא עובד ככה, וזה לא נכון, בטח לא בליגה של 38 מחזורים, על ההיסטור יש זמן. עכשיו...
ויש גם ווילד קארד, אז כאילו אפשר להחליף גם שחקנים מתישהו.
כן, אפשר להחליף שחקנים, אפשר לעשות... בוודאי, זה מה שאני אומר, אז כבר יש שצריך גם ספסל, אם לא היה לי ספסל, אז הייתי, כן, הייתי מתחשב יותר. בגלל שיש לי ספסל, אז אני רגוע, כלומר, בוובי לדוגמה אין ספסל, אבל גם אין מחזורים ריקים בקרוב. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני לפחות אוהב להתחיל בקשרים, בליגה הזאת. כלומר, היה גם עוד משחק ששיחקתי הפנטזי של ליגת אלופות, גם כן לפני עשור בערך, הפסקתי גם לשחק בזה, אבל הייתי מתחיל שם בחלוצים. עכשיו, למה אני אתחיל פה בקשרים? כי בקשרים יש פה שני דברים חשובים. קודם כל, קשרים מבקיעים הרבה, ותכף נגיד גם למה. הדבר השני, הנקודות שלהם הם יותר משל
חלוצים.
של חלוצים, כל גול. והרבה פעמים גם קשרים מקבלים בונוסים גבוהים, בגלל שהם במרכז המגרש, בבולטים, ויש להם את היכולות, יכולים לבשל בקלות. הם קשרים, להערכתי, להרגשתי, נותנים יותר נקודות. אז אני מתחיל בהם, כי אני אומר, משם אני אבנה, ואיזה כמה שאני בטוח בהם, משם אני אתקדם. אך הדבר נוסף שקורה בפנטזי של הפרמייר ליג, שהבנתי אותו גם רק הקיץ אמנם, זה ש... יש, הרי כולם יודעים שיש שיטה שהרבה מאוד אוהבים, מאמנים אוהבים, אוהבים לשחק, וגם בפרמייר ליג, זה 4-3-3. אז מי ששולט בפנטזי של הפרמייר ליג החליט שהקשרים בצדדים של הקיצוניים, נקרא להם, בשלוש החלוצים, שני הקיצוניים, הם למעשה קשרים. איך זה מתבטא? זה מתבטא עם אובמיאן, לצורך העניין, שהוא נחשב כקשר, זה מתבטא לדעתי גם ראשפורד השנה כמו לשחק כקשר.
נכון. כמעט כל השחקני האגפים נחשבים לקשרים, וזה...
סלח ומנה קשרים, גם סטרלינג קשר.
סטרלינג בכלל זה מגוחך, כאילו שחקן שהיה חלוץ כל החיים שלו, ומגדירים אותו כקשר, זה מצחיק מאוד. אבל זה משחק לטובתנו. זה משחק לטובתנו הדבר הזה.
כן, זה הגדרה של הפנטזי, וזה משהו שאני מרגיש שנקרא לזה, שזה הנקודה החשובה, משם מתחילים. אז משם אני מתחיל ואני בוחר, סליחה?
לא, לא אמרתי כלום.
אוקיי, אז משם אני מתחיל ובוחר בעצם את התותחים שלי נקרא. אז השנה לדוגמה התחלתי עם באמת אובמיאן, כי הרגשתי שהוא... גם אחרי שחתם על חוזה, אני מרגיש שהוא בא יותר טוב לעונה, גם הקבוצה שלו השתפרה טיפה, וגם הוא קשר שבעצם חלוץ פורה, כלומר, והוא לא, והוא להרבה אמנם, אבל אני חושב ששווה לתת אחד כזה, ותמיד גם אני יכול להחליף אותו בסלח במנה, שאני, הרגשה שלי שהם ירד התפוקה שלהם, או בשחקן של סיטי, שאני לא יכול לסמוך עליו יותר משבוע וחצי, כי אז הם יחליף אותו. זה אולי פרק שצריך לעשות
רק על סיטי.
כל מי שרוצה לשלוח לנו זמן
בטוויטר. כן, אני מסכים איתך, סיטי, בכלל, אפשר לדבר על זה הרבה, שסיטי עם קבוצה מאוד מתסכלת בגלל הסיפור הזה, אבל כאילו אפשר להבין אותו כמובן, בגלל כל המפעלים שהם היו עד שנה שעברה עד ממש הסוף, אז אפשר להבין את הניסיון לחלק עומס. מצד שני, עם כל הכבוד לעומס של סיטי ולמפעלים שלה, כאילו, היה מאוד קשה לצפות מי יהיה בהרכב. אני כאילו קצת נהניתי מזה לקראת הסוף שחגגתי שם עם KDB לקראת הסוף, עם קווין דה ברוינה, ונשארתי איתו לא משנה מה לכמה מחזורים, וגם הצלחתי לפגוע בקפטן למחזור הכי טוב שלו, המחזור סיום. אבל שוב, כאילו, אני דווקא בטקטיקה שלי לאיך בנית את הקבוצה שלי השנה, דווקא הלכתי לא דרך הקישור, אלא דרך ההגנה והשוער, משתי סיבות, כי בעיקר נכוויתי שנה שעברה במקום הזה, והיה לי שוער נוראי בהתחלה, כמו שאמרתי לוריס, שגם לא הלך לו וגם נפצע, וגם ההגנה הייתה לא טובה, ולקח לי הרבה זמן לייצב אותה. ובסופו של דבר יש שתי סיבות ממש חזקות להתחיל מההגנה, אחד, ששחקני הגנה הם יותר זולים משמעותית משחקני קישור, ויש כמה שחקני הגנה שהם שחקני קישור לכל דבר ועניין, או שהם מאוד מעורבים במשחק, עיין ערך ארנולד מליברפול, שהוא שחקן באמת, שהיה לו לא פחות נקודות משחקני התקפה שנה שעברה, והוא עולה הרבה פחות מהם, וקלה בכל מיני שחקני קישור הגנה כאלה, כמו לנסטרום וכמו איגן, שבכלל שחקני שפילד יונייטד שהיה להם תקופות מאוד חזקות במהלך השנה שעברה. אז יש הרבה שחקני הגנה קישור ששווה מאוד לקחת אותם, והם שווים נקודות, ובכלל בהגנה הרבה יותר, קבוצות שההגנה שלהם יציבה, הרבה יותר אפשר לסמוך על הנקודות האלה מאשר על שחקני קישור והתקפה, שלפעמים גם אם הם שחקנים מצוינים ומאוד מעורבים, הם לא יכניסו גול ויבשילו דווקא בשבוע יבשלו דווקא בשבוע שאתה בחרת אותם, ואתה תקבל שתי נקודות, ושמת עליו קפטן, אז גם 4 נקודות. וממש הפסדת הרבה נקודות על השחקן הזה. ודווקא עוד דבר שגם כן לקחתי לעצמי כשבניתי את הקבוצה, בקשר למה שאמרת על הקישור, זה דווקא ההפך ממה שאמרת, זאת אומרת, אני פחות רציתי להשקיע כסף בקישור. רציתי חלוצים שהתפוקה שלהם גבוהה, אבל הם לא דווקא כוכבים גדולים, זאת אומרת, למשל שחקנים כמו אינגס, שאתה יודע שהם מפקיעים את כל השערים של הקבוצה שלהם, או מעורבים בכל השערים בקבוצה שלהם, או שחקן כמו אובמיינג, אומנם מאוד יקר, אבל באמת היה מעורב מאוד אצלי, הוא כיכב הרבה בעונה שעברה, ובתקופות שכבר הבנתי פחות או יותר לאן הדברים הולכים, אז הרבה מאוד פעמים לקחתי אותו להרכב, ונדמה לי שרק לקראת הסוף שארסנל כבר ממש נחלשו בליגה, והוא פחות הפקיע, אז העדפתי דווקא שחקנים של סיטי ושל יונייטד, שבאמת, יונייטד, אגב, זו קבוצה שאני מאוד ממליץ עליה לאור היכולת בסוף העונה שעברה, וגם יכולת מאוד שאחרי כמה מחזורים אנחנו נגלה שהיא פחות מומלצת, אבל זה ההרגשה לפחות אחרי הסיום עונה שעברה, שיונייטד קבוצה עם פוטנציאל מאוד גבוה, ולכן נגיד שחקנים כמו ברונו פרננדס, שהם גם לא מאוד יקרים, יחסית לשחקנים כמו קווין דה ברוינה, או סלאח, או מאנה, ויכולים להביא תפוקה מדהימה כל שבוע, מאוד מומלצים בעיניי. שוב, למשל שחקן כמו גרינווד, שנופל בדיוק להגדרה שאתה נתת של חלוט שהוא מוגדר כקשר, אני הייתי בשמחה לוקח אותו, הבעיה היא עוד פעם גם שיש לו בלנק בשבוע הראשון, וגם שיש הרבה שחקנים בתפקיד הזה מאוד טובים שיכולים, שהם במחיר לא פחות, כמו ון דה ביק שנכנס עכשיו, כמו זייש, ון דה ביק בעצם מוגדר חלוץ ממני, אבל זייש למשל קשר כמעט במחיר של גרינווד, ומה גם שגרינווד יש מצב שיהיה מורחק בכלל אחרי מה שקרה בנבחרת.
לא הייתי הולך לכך רחוק, אבל אני חושב ששעה וחצי לגרינווד זה טיפה ריץ'.
זה כן, יקר קצת לדעתי, כי הוא גם מחליף לפעמים.
כן.
בוא נגיד, התפוקה שהייתה לו בסוף שנה שעברה הייתה מאוד גבוהה, ולכן זה מאוד מפתה לקחת אותו. מצד שני, אי אפשר לדעת איך הוא יגיע לעונה הזאת. אז בוא נגיד, אני הייתי שם אותו. מה זה?
אני רוצה לדייק אותך רגע, ון דה ביק קשר, לא חלוץ.
הוא קשר? וואלה.
בדק, קשר, אני עכשיו עומד מול זה. הוא קשר, עולה 7 מיליון. אני לא הייתי לוקח אותו, כי אני לא יודע, אני לא רואה אותו משחק בהרכב כרגע. וגם מחזור ראשון לא משחקים, אז הייתי מחכה עם זה קצת.
אוקיי. עוד נקודה חשובה, שכבר אם דיברתי על זה שאני מתחיל מההגנה, והשוער, השוער והשוער המחליף, מאוד מאוד קריטי. שנה שעברה, אתה נתת את הטיפ הזה קצת אחרי ההתחלה, ולקח לי זמן עד שהצלחתי להגיע למצב הזה שהיה לי שתי שוערים טובים, אבל אם לא יהיה לכם שתי שוערים טובים, יש לכם בעיה מאוד קשה. אתה יכול ליפול על שבוע נגד קבוצת התקפה מאוד חזקה, ואז השוער שלך בוודאות יביא לך נקודות נמוכות או מינוסים, ואתה יכול להיות מצב שאני למשל היה לי באיזשהו שלב את השוער של שפילד יונייטד, ונפלתי בדיוק על שבוע שהם שיחקו נגד סיטי ומושל מסיטי, והוא לא שיחק, ולא היה לי מחליף. זה בעיה. כלומר, מי היה לי מחליף? אני לקחתי איזה מישהו.
וזה היה ג'ורדן אנדרסון.
נכון, צודק, צודק. ג'ורדן אנדרסון. אבל לצורך העניין, המחליף שלי היה, רציתי לחסוך, אז לקחתי שוער ב-4 מיליון מחליף של וואטפורד או משהו בסגנון הזה, וזה היה לא מוצלח בכלל. אני נתקעתי. לכן אני מאוד ממליץ.
השוער המחליף.
כן, זה טעות, זה טעות, כי השוערים בתכלס עולים לא כל כך הרבה, גם השוערים הכי טובים, וחבל לא להחזיק שתי שוערים טובים.
כן, אני מסכים עם זה. אני מסכים. אני אגיד עוד משהו לגבי זה. הסיבה שאני לא מתחיל בהגנה, זה בדיוק מהסיבה שכן מתחיל בהגנה, כלומר אני חושב שהם כולם עולים בערך אותו דבר, אז אני אסתדר כבר שמה. וחוץ מכמובן אחד, טרנט אלכסנדר ארנולד, שהוא השחקן הרביעי הכי יקר בקבוצה שפניתי, אז זה לא איזה מישהו שאי אפשר, צריך לזלזל בזה, אבל כן, אני איתך.
אוקיי, מעניין, בכלל, לגבי, אם כבר דיברנו על מספסל מחליפים, אני חושב שזה חשוב שיהיה לך מחליפים שאפשר לסמוך עליהם, הבעיה, אני חושב, בגלל שיש לנו מחזור פתיחה, כמו שאמרת, שאתה לא, אני גם כן שמתי על הספסל שחקנים שכנראה יהיו שחקן הרכב, שחקנים של יונייטד ושחקן אחד של, בעצם שתי שחקנים של של ברנלי, שאגב הייתה קבוצה מדהימה שנה שעברה גם כן לפנטזי. אז זאת אומרת, זה שחקנים שאם ברנלי תשחק כמו בעונה שעברה, כנראה יהיו שחקני הרכב, וגם כמובן השחקנים יונתי שלקחתי יהיו שחקני הרכב. אז יש פה בעיה בעצם במחזור הראשון, כי אחד השחקני קישור שאני בחרתי, זייש לצורך העניין צ'לסי, כבר עכשיו אומרים שהוא 75% לשחק, זאת אומרת פצוע. אז מה אני עושה? אין לי מחליפים, כל המחליפים שלי זה שחקנים שלא ישחקו בשבוע הזה, ובעצם אני מקווה מאוד שזייש ישחק בסופו של דבר, ואם לא, יש מצב טוב שאם התחזית הזאת של הפציעה, אני לא אקבל ממנה איזושהי חלשות בזמן שהוא כן הולך לשחק, יש מצב טוב שאני פשוט אמכור את זייש ואביא במקומו שחקן אחר. אז השאלה זה אם באמת לעשות דבר כזה, לעשות מהלך כזה, לזרוק שחקן שאתה מאוד רוצה, כי אני מאוד רוצה אותו. הוא שחקן, מי שלא יודע מי זה זייש, זה זייש שחקן מאייקס, קשר התקפי, משחק בצ'לסי עכשיו, היה מאוד מעורב בהתקפה בקבוצה הקודמת שלו, ובכלל הוא שחקן מדהים, אבל אם הוא יהיה פצוע, כנראה שהוא לא ישחק, וזה בעיה.
מה אני חושב על זה? אני חושב על זה שקודם כל, כן, עכשיו, לא חכות, נזרוק אותו עכשיו, כי עכשיו יש לך את היכולת לזרוק. אוקיי, ואם תרצה אותו, מקסימום תפקס שבוע אחד, שהוא יבריק בו. אני אגיד לך עוד משהו, הוא פצוע, הוא לא מתאמן. לא מתאמן עם הקבוצה שלו, הוא לא צחק שם 10 שנים. הוא עוד משחק איתם בכלל, משחק קצת במחנה אימון, יכול להיות שיתאמן איתם אפילו, אבל יש שם כל כך הרבה שחקנים מוכשרים בתקפה, אך שמחר פוליסיק יכול לגנוב את המקום, מייסון מאונט, אל תשכח שזה קבוצה גם עם עלי האנגלים של צעירים שרוצים לפרוץ, ובאנגליה אוהבים את הצעירים שלהם. לא הייתי נשאר עם שחקן שהוא פצוע, בבית החדש, ואין לו, לא ברור כסטטוס שלו כרגע, אני לא זוכר מה הלוס שלהם אחרי זה, זה עוד משהו שהייתי בודק, גם תמיד לא להסתכל רק על המחזור הקרוב, תמיד להסתכל 4-5 מחזורים קדימה לראות מה קורה, גם למרות שיש להם משחק קל כאילו נגד ברייטון לכאורה, שהם תמיד מפורקים אותם, אז תמיד שווה להסתכל לראות רגע מה המחזורים באים אחרי זה, ואז לחשוב אם זה שווה את זה. ליברפול בבית, ברומיץ' בחוץ, פלאס בבית, סאות'המפטון בבית, כלומר הייתי, כן הייתי מחכה עם זה, הרי אתה לא תרכיב אותו נגד ברייטון כנראה, לא שווה לך תרכיב אותו אולי נגד ליברפול, תחסוך לך לשני משחקים, תחזור אליו אחרי זה, תראה כמה הוא שיחק, מי הוא החליף, איך השחקן שלו היה, שהוא החליף אותו, זה דברים ששווה מאוד להסתכל עליהם, מקסימום בדיוק תפסיד 200,000 פאונד, גג כאילו ללא מחיר, אבל לא רואה את זה קורה כל כך מהר,
הם לא, בוא נגיד את זה ככה, בפרמייר ליג מעדכנים מחירים מהר לפעמים, אבל יותר באמצע העונה מאשר בתחילת העונה. לפעמים בתחילת העונה, לפחות מה שראינו למשל שנה שעברה, שפוקי הפך להיות פתאום השחקן הכי חם עד תחילת העונה, לקח זמן עד שהם התקנו את המחיר, לא התקנו אותו מיד.
כן, כן,
בסדר,
זה גם שחקן,
אתה
יודע,
אתה
שחקן מתחתית, בסדר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיפור מאחורי הדברים האלה. בנושא, אם אנחנו חוזרים רגע לבניית הקבוצה, יש עוד דברים שצריך לעשות, בטח בתחילת עונה. לפעמים יש קבוצות שצריך מלבד להסתמך על מה שהפעם שעברה, כמו נגיד חימנז וטאורש, שאני חזרתי אליהם, אני חושב שהם יצליחו יותר טוב אפילו השנה, או כמו שנה שעברה. יש מקומות שתהיו חייבים לאמר. התחלה. בין אם זה בגלל כאילו שאין לכם כסף, ובין אם פתאום בא לכם איזה משהו מגניב. נגיד, אני ברגע שראיתי שרודריגו חתם בלידס, אמרתי שהוא הגיע מוולנסיה, הוא חלוץ מלא של ברזילאי, אמרתי וואלה, אני הולך להביא אותו, כי חלוץ בזול, זה חלוץ של קבוצה שאף אחד לא באמת מכיר, של קבוצה עם מאמן מצוין, שיכול להיות פה משהו. זה יכול להיות שאני טועה, זה יכול להיות שהוא זבל, אבל אני אפרוק אותו עוד 3 שבועות, אבל נראה לי שזה אופציה למשהו מאוד טוב. נגיד שנה שעברה, אני הבאתי את תמי אברהם במחזור הראשון, שהוא לא היה לאף אחד לא מושג כמעט מי זה, אבל ידעתי מי הוא, וזה שהוא היה עם למפרד, וידעתי מה, כלומר, לא שאף אחד לא יודע מי זה, אבל אף אחד לא חשב עליו, אבל בהתחלה הוא באמת מאוד חזק, ואז כשראיתי שהוא נחלש, שחררתי אותו, אבל וזה בדיוק מה שאני אומר, צריך לשים את הדברים האלה, וצריך גם לשים להמר עליהם, גם לקחתי את השוער של אליץ, כי נראה לי שיהיה בסדר, מקסימום אני אחליף אותו, באמת לא שווה את זה הרבה. והוא לא כוכב הרכב שלי, הוא במחליף של פטריסיו, שהוא השוער של וולף, שאני מאוד אוהב. אז גם את הדברים האלה צריך, כלומר, שני הניגודים האלה. מצד התקנים שאתם מאוד אוהבים וזה, וגם קבוצות שנראה לכם שיצליחו, אם זה ברנלי שנה שעברה, אם היה לך גם הנץ' בזה, או מישהו שחושב שצ'לסי פתאום עכשיו תהיה קבוצה הכי טובה באנגליה. יכול להיות, אני פשוט נגיד לצורך היום בצ'לסי, אין לי אף שחקן שלהם, כי אני לא יודע מה יהיה איתם, אני לא יודע מי ישחק, מי לא ישחק, איזה שחקנים יבואו, צ'ילבל נגיד, חשבתי אולי להביא, אבל הוא פצוע. בהתקפה, אתה יודע אם עוד פעם, מני סומנו תפתח, או פרנט תפתח, או דוי, או או זייך, או הרווץ, או ג'ירו, או אברהם, כלומר, אתה יכול לנחש, אתה יכול להגיד, נראה לי שוויר נריפה, אני מביא אותו כרבה, אבל יכול להיות שלא.
הוא אחד השחקנים הכי נבחרים, תדע לך, תימו ורנר. אחוזי הבחירה שלו כרגע עומדים על 47.2.
נכון.
כנראה שהרבה שחקנים חושבים שהוא יבוא טוב לצ'לסי.
אני מחכה שהוא יצליח קודם, אני לא רוצה להביא שחקן כזה בכל כך הרבה כסף אם אני לא בטוח. זה משהו חשוב.
אוקיי, מבין אותך, נשמע כמו אחלה טיפ. אני חושב שאפשר לעשות לעצמך גם, במיוחד הדברים שאמרת עכשיו בשצור, או דברים שאתה מרגיש כמו שאמרת, יכולים לשמש אותך ליצור איזושהי רשימת רזרבה של שחקנים שאתה עוקב אחריהם, ושיכולים okay. לשמש אותך בחילופים. עכשיו, כאילו, זה גם חשוב באמת לעקוב אחרי טרנדים, ולראות את הדבר הזה, מה לוקחים הרבה מנג'רים. זה חשוב להסתכל על זה. נכון, אתה לא יכול להפתיע עם הרכב שמורכב כולו מבחירות של אחרים. זה בטוח שלא. וגם אתה לא תדע עד המחזור מה בחרו אחרים. אבל אם עכשיו לקראת המחזור בחירה, אתה רואה כבר שיש שחקנים שאף אחד לא בחר אותם, אלא אם כן יש לך איזה מידע סודי עליהם, רוב הסיכויים שהם לא כאלה שחקנים מדהימים, או שאף אחד לא יודע עליהם לפחות. אז זה גם איזשהו רמז. מצד שני, שחקן כמו טימו ורנר, ש-47% בחרו אותו, ושיש עליו המון דיבור על איזה שחקן מדהים הוא, שנה שעברה, אני אזכיר, הבקיע 34 שערים ב-45 משחקים בלייפסיק, בליגה הגרמנית. שחקן שיש לו פוטנציאל להיות באמת אדיר. נכון. ומצד שני גם יכול להיפצע תוך שבוע. אי אפשר לדעת. יכול להיות הרבה דברים. יכול לא לקלט בצ'לסי. יכול להיות המון דברים שישפיעו על קריירה של השחקן. אז באמת אי אפשר לדעת. אני כן מאמין מאוד בלהסתכל ולבחור שחקנים לפי נגד מי הם הולכים לשחק. זה חשוב. לפחות ברמה השבועית זה חשוב. להבין נגד מי השחקנים משחקים. לצורך העניין, באמת צ'לסי נגד ברייטון זה משחק שהוא עם פוטנציאל גבוה להצלחה, ובכללי צ'לסי קבוצה מעניינת, אז שווה לבחור מהם שחקנים. גם ארסנל קבוצה שסוג של מתחדשת, ומשחקת נגד קבוצה שעלתה ליגה, פולאם, אי אפשר לדעת איך זה יתרחש הדבר הזה, אבל זה יכול להיות לא רע לקחת לפחות שחקן אחד מארסנל. וולפס לעומת זאת שדיברת עליה, הם באמת קבוצה אדירה, שנה שעברה היו לי לפחות 3 שחקנים של וולפס, חלק גדול מהעונה, וזה התקופות שכבר הלך לי מאוד טוב איתם, גם חימנס וגם טראורה היו אצלי הרבה בהרכב, ושחקני הגנה של וולפס נתנו תוצאות יפות מאוד, אני אז החזקתי את קודי הרבה, השנה לקחתי את דוארטי ואז טוטנאם קנו אותו, אז אני שוקל ברצינות להעיף אותו, כי אני ממש לא סובל את טוטנאם, אבל נראה, נזרום עם העניין הזה בינתיים. אני חושב ש ששווה מאוד באמת לעקוב אחרי הקבוצות שאתה מרגיש שיכולות להיות טובות, כמו וולס, כמו ברנלי, כמו ארסנל, צ'לסי, וכמובן הקבוצות שתמיד מועמדות להיות חזקות, כמו ליברפול, יונייטד, סיטי, ולהבין מי השחקנים שמעניינים אותך לעקוב אחריהם ולהכניס אותם. ובעזרת מה שדיברנו עליו קודם, כמו סקאוטינג דרך כל מיני מקומות אחרים, להבין מי השחקנים הנוספים שכדרך להסתכל עליהם, שאתה אולי לא יודע עליהם. מה עוד אנחנו יכולים להגיד על העניין הזה של לבנות את הקבוצה?
רציתי להגיד לך משהו, רציתי להוסיף לגבי העניין הזה באמת, שאני לפחות במיוחד אחרי, בעיקר אחרי המחזורים הראשונים, אני נגיד ברוך 7, מחזור 7 ו-10, אני מתחיל להסתכל על מה שנקרא פורום, שיש לך את כאילו הכושר של השחקנים לפי הציונים, ואז זה מאוד עוזר לראות פתאום, אתה רואה שחקנים אחרים שאתה אומר, רגע, למה יש לו כזה פורום? לפעמים הוא הגיע איזה 3-1 כל הקריירה שלו, או איזה קשה, איזה מגן שלא ספגו, כבש, בישל בטעות, וכאילו, והגיע וקיבל בונוס, ופתאום יש לו מלא, ואז, אבל לפעמים זה ממש מישהו שכל שבוע עושה 6 נקודות, 5 נקודות, ואז אתה כאילו מרגיש, אוקיי, זה שווה לעקוב אחריו, זה שווה אולי להביא אותו, לראות אם זה מתאים, אם מלוח משחקים שלא מתאים, זה כלי שמאוד עוזר, ואני מאוד, השתמשתי בו הרבה מאוד.
אוקיי, להסתכל על הפורום זה טיפ, זה טיפ מעולה. בוא נדבר קצת על, על הטוקנים. לא, סליחה, לפני שאנחנו מדברים על טוקנים, בוא נדבר רגע על נקודה אולי הכי קריטית ולפעמים הכי כואבת, איך בוחרים קפטן?
אוקיי. אנחנו לא מדברים על המחזור הראשון. המחזור הראשון אין הרבה מעבר להגיד חירום מישהו טוב, אני בחרתי את השחקן הכי יקר שלי, את אבו ניאן, הוא נראה לי, יש לו יריבה טובה, והוא שחקן מספיק טוב בקבוצה שלו, ששווה לעשות. במהלך העונה, יש קודם כל, כמובן, שחקנים, יש כמה פקטורים מבחינתי, יש כושר, כלומר, שחקן, כמו נגיד, תוך העניין, ברונו פרננדס, שבסוף הבאה, ברגע שהגיע, הפקיס בנקודות, תמיד היה שווה לתת לו, כלומר, לפעמים, נגיד את זה אחרת, לפעמים אתה בא להגישה של, אני רוצה שתן לי מספר נקודות של בין 6 ל-10, מספיק לי, נעשה ממנו קפטן, נרוויח את הנקודות, נחפיא את הנקודות ויהיה בסדר. לפעמים אתה הולך על מישהו...
כשאתה חושב שיפתיע.
בדיוק, כשאתה חושב שיפגיז, ואתה אומר, בוא נלך עליו כל הדרך, לא את הקפטן, ואז הוא יכול לתת לי 3, אבל הוא יכול לתת גם לא לשחק, כמו לצורך העניין, דה בריינה, או סטרלינג כזה ש... שנה שעברה, התחיל את העונה עם 3, מי נתן לו קפטן, הפגיז והרוויח. אז...
שמע, שנה שעברה היו לך כמה פגיעות מאוד יפות עם קפטן, למשל, נתת לקראת סיום העונה את הבחירה הזאת באנטוניו, במחזור שנתן רביעייה. אז בוא תן קצת טיפ, איך אתה מגיע למסקנה כזאת, שדווקא את אנטוניו, או דווקא את ורדי במחזור הזה לשים מעבר?
לדעתי, מסתכל על, יש הרבה מאוד גורמים מסתכל. ובסופו של דבר, מי שמחליט כמובן זה ההנג של הבטן, אבל בגדול, אני אגב, אני לא חושב שהוא היה קפטן במחזור הזה, אני חושב שהוא היה, רק הבאתי אותו, והרווחתי את ההבאה שלו, שהגעתי עד לקפטן.
יש מצב.
אף אחד לא היה לו אותו, היה לו 0.5% בערך, אבל כן היה אותו. בקיצור, אז מה שאני אומר זה שאתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, קודם כל, אני קודם כל מסתכל על, על מי בכושר שלי, ואז מתוכם אני מסתכל על יריבות, זה בערך שניהם הכי חשובים שיש, כי חלוצים, בדרך כלל אנחנו מדברים על קפטנים, זה מישהו שיפגיע או שיבשל, כנראה, אז אנחנו הולכים על זה, אנחנו הולכים על מישהו שנראה לנו שהוא בכושר, אז שיעשה נקודות, אז אנחנו הולכים על זה ואנחנו מתקלים, הוא כבש אותו נכון, כי חלוצים, אתה יודע, נתקעים לפעמים, לא מצליחים להבטיע, אתה לא רוצה לאמר שעכשיו ייכנס הגול שלו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, חבל לך כאילו עכשיו ייכנס לאמר אם זה אימו באיזשהו הפסקה כאילו באיזשהו בצד. בנוסף, ולא פחות חשוב מזה, זה מה עוד יש לי בסגל, כלומר, לצורך כלל, לפעמים, אני מסתכל, אני מכניס חלוצים, אני מכניס קשרים, יש לי הרכב, אבל לא מבסוט עליו. מצד שני, טרנט משחק נגד קבוצה שלא תבקיע בעשור הקרוב, אני אתן לו קפטן, קיבלתי 6 נקודות כפול 2, 12 כבר יש לי, אולי הוא יבשל, אולי הוא יפגיע, אופ, יש לי כבר 15 נקודות, 16 נקודות, רק בגלל שנתתי קפטן למגן שלי, או לשוער שאני, שזה לא קרה לי כמעט אף פעם, אבל לא פעם, זה מאוד תלוי מה יש לי בהרכב ומי היריבות, לפעמים יש הרבה מאוד משחקים גדולים באותו מחזור, ואני מפחד להכניס, לעשות את החלוצים שלי, או משהו כזה, או מישהו מורחק, או whatever, אז אני הולך לזה, או לצורך העניין, שנה שעברה משהו שכן פגעתי, במחזור הכפול של ליברפול, באמצע העונה, נתתי לטרנט טריפל, קפטן, והוא כבש ובישל ושמר על שער נקי, היה לו איזה, כי הוא קיבל פי 40 ומשהו נקודות מחזור אחד. אז זה הדברים שכאילו, אני יודע יותר מזה, גם שמרתי את הטריפל קפטן, או שחקן ליברפול, כשיהיה להם את המשחק הכפול הזה. אז לגבי הקפטן, באמת, זה שילוב של כושר, שילוב של יריבה, ושילוב של מה המצב של הסגל שלך. אני חושב שזה, לפעמים אני אגיד לך עוד משהו, לפעמים אני אומר, טוב, עכשיו המחזור הבא, סיטי משחקת נגד פולאם בבית, אני אביא במיוחד את סטרלינג, כי אני יודע שהוא לא שיחק בליגת אלופות באמצע השבוע, אז סביר להניח שהוא כן שיחק, כן ישחק בשבת, אז אני אביא אותו, אני אתן לו קפטן, אולי אפילו טריפל קפטן, כי אני חושב שהוא הולך לחגוג עליהם, ואני ארוויח את זה. אז לפעמים אני אפילו, הקפטן שלי לא בסגל שלי השבוע, הקפטן שלי לא בסגל שלי השבוע. זה איך שאני בוחר את הקפטנים בדרך כלל.
כן. תשמע, אני חייב להגיד שכדי לדעת איך לבחור מוצלח, באמת כמו שאמרת על המחזור הראשון, מאוד קשה לדעת. כי אתה לא יודע איזה קבוצה תתחיל את העונה טוב. אתה יכול לאמר על קבוצה כמו צ'לסי, באמת כמו שאמרתי, שהיא על פניו נראית שהיא התחזקה מאוד, ומסתבר שהם וואלה, לא באו טוב לעונה, לא התכוננו, השחקנים שהם רצו, שהם סמכו עליהם פצועים, כמו שאמרנו, ויבואו מול קבוצה
כביכול.
מה זה?
ולוקח זמן להתגבש.
נכון, וזה יכול להיות פספוס אדיר, ומצד שני, אתה יכול לבחור בשחקן הגנה באמת, נגיד כמו טרנט, שמשחק נגד קבוצה כמו לידס, שרק עלתה ליגה, וזה יכול להיות אחלה בחירה, ויכול להיות שפתאום לידס דווקא יפציצו, כמו שראינו ליברפול נגד ארסנל בצ'ריטי שילד, לא הדימו. אז לך תדע באיזה יכולת הם יגיעו.
יגמר 4-2, טרנט לא יבשל, ונדפק תרפתינו.
נכון. אגב, זה משהו שחשוב להגיד, טרנט וליברפול וכללי היו מאוד יציבים בשנה שעברה, ובהגנה, וטרנט היה בכלל, תרם המון גם למשחק התקפה. מצד שני, היו תקופות של ליברפול התחילו לחטוף גולים לקראת סוף העונה, שזה היה זמן טוב לא לשים אותו בהרכב. וצריך לשים לב לדברים האלה. לי היה בתקופה הזאת שתי שחקני ליברפול בהרכב, ולצורך העניין, אם השארתי מישהו זה היה דווקא את טרנט, כי הוא באמת יכול גם לבשל, אבל נזהרתי מאוד מהעניין הזה של לחטוף מינוסים או נקודות נמוכות, בגלל העניין הזה שהם חוטפים שערים, כי כבר לא ממש היה להם על מה לשחק.
כן, נכון, זה גם חשוב להסתכל עליו. לגבי המחזורים האחרונים ממש, אני ניסרתי לשחק שחקן, לקחת שחקנים, ואז גם קבלו רביעה מסיטי, אני חושב, זה היה. זה גם משהו שהיה בשלב הזה. כן, ובהחלט צריך להיות ערנים להרבה מאוד דברים.
בכללי לא מומלץ לשים שחקני הגנה נגד סיטי. זה לא רעיון כל כך טוב. מה עוד? אוקיי, בוא נדבר קצת על הצ'יפים. יש, בוא נזכיר רגע למי שאולי שכח או לא סגור על עצמו. יש כמה צ'יפים חשובים, הטריפל קפטן זה אולי הצ'יפ הכי קריטי, למרות שלמיטב זיכרוני, המון אנשים שנה שעברה, כמו שאמרת, חיכו למשחקים הכפולים של ליברפול, כדי לשים אחד מהחלוצים שלהם, או את מאנה או את סלאח, ואם אני זוכר נכון, דווקא במשחקים הכפולים, שתיהם היו על הפנים, לא עשו נקודות, לעומת זאת אתה שבחרת את טרנט, פגעת יפה מאוד, דווקא הוא נתן משחק מדהים, ומה עוד, אז זה דבר ראשון לגבי הטריפל קפטן, הרעיון שלי, זאת אומרת צריך להבין טוב טוב את מי אתה הולך לקחת. ברור ששחקן כמו ברונו פרננדש זה אחלה שחקן, ואנחנו יודעים כבר שיהיה משחק כפול מתישהו ליונייטד, אז שווה אולי לחכות לו, אולי באמת קווין דה בריינה תביא בתקופה, או שחקן כזה מסיטי, אולי את סטרלינג יכול להיות בחירה טובה, או את מחרז, מאוד תלוי איך הלוח משחקים של סיטי ייראה.
זה מה שאומר, בשלב הזה קשה מאוד לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו אני יודע למי צריך טריפל קפטן. אפשר לאמר בכל מחזור, מי שרוצה לאמר במחזור ראשון את טריפל קפטן, יאללה, פאדלים, כמו שאמרתי, אם מי שנתן לסטרלינג שנה שעברה, ירוויח בגדול, אבל אני רוצה קודם כל לראות את השחקנים, רוצים לראות את קצת מתגבשות, מי מככב, מי לא מככב, ובגלל זה גם יש שני, אני אעביר אותך ישר לזה הבא, יש בגלל זה שני ווילד פאק. יש לך פעמים בשנה לפרק את הקבוצה שלך ולחשוב איך אתם נכנסים מחדש. וכן, וגם שם.
נכון, אני מסכים איתך, זאת אומרת, אני למשל עשיתי משהו די משוגע לקראת סיום השנה שעברה, ופירקתי את הקבוצה שלי בעלות של משהו כמו 15 נקודות מינוס, כי ידעתי שאני הולך לי, היו שלושה מחזורי סיום, ארבעה מחזורי סיום שיכולתי לעשות בהם הרבה מאוד נקודות, היה לי הרכב שהיה, לא היה לי בו כמעט אף שחקן שהיה עושה נקודות בתקופה הזאת, נתקעתי עם וולפס, עם הרבה שחקנים ש... לא כל כך נתנו נקודות בתקופה הזאת, אולי חוץ מחימנז, אם אני זוכר נכון, ופשוט מאוד אמרתי, אוקיי, אני הולך להיפטר ממלא שחקנים, ולא אכפת לי שאני מחזור אחד יפסיד המון נקודות, כי גם ככה אני לא פה עכשיו רץ לאליפות הפרמייר, הפנטזי פרמייר ליג, זה לא שאני מוביל את הטבלה או משהו, אבל לפחות יהיה לי מחזורים טובים, ואולי אני אפציע באיזשהו מחזור עם ניקוד ממש גבוה, ובאמת ככה היה, היה לי כמה מחזורים בסיום שהביאו 90 ומשהו נקודות, 100 ומשהו נקודות, בזכות המינוס הזה שספקתי באיזשהו מחזור. אז גם זה, זה גם איזשהו משהו שאתם יכולים לחשוב עליו, כי אני לא ממליץ כטקטיקה להיות, לחטוף מינוס כל מחזור שני ושלישי, רק כי אתם חושבים שיש איזה שחקן שיכול לתת תוצאות ממש טובות, ומצד שני, לעשות איזשהו שינוי, אפילו שאין לכם ווילד קארד, ולהפסיד איזשהו מחזור, זה לא כזה נורא בעיניי. עדיף כבר לעשות את זה ככה, להפסיד את הניקוד שלך על מחזור אחד, לשרוף איזשהו מחזור, ולבוא למחזור הבא מאוד מוכן.
נכון, זה נכון, אם אתה כאילו מסתכל על זה, באמת, אתה גם מאוד תלוי מה מצבך, בצורך העניין, לא תעשה את זה שנייה לפני מחזור גביע, נשארת עדיין בגביע. לא תעשה את זה אם אתה בצמרת, אם מתחרה מישהו ראש בראש, עכשיו אתה שני מסתרים. לפעמים שווה להגיד, טוב, אני רוצה להעיד, אני יודע שאני אתן נקודות, וכן, להחזיר את השליטה להבין תוצאה בקבוצה שלך.
בדיוק, זה בדיוק הנקודה הזאת של להחזיר את השליטה, כאילו הרבה פעמים אתם יכולים להגיע למצב שנפצעו לכם כמה שחקנים ואתם באמת לא יודעים כל כך איך אתם מרכיבים משהו שיוציא נקודות, או אתם יודעים שהשחקני הגנה שלכם חוטפים גולים עכשיו, שמי שבחרתם לא מתאים ואין מה לעשות, צריך להעיף אותם ואין לכם איך להעיף אותם, אז יכול להיות ששווה באיזשהו שלב לעשות את ההחלפה הזאת אפילו אם אין לכם ווילד קארד, או לשמור את הווילד קארד לזמן אחר. מה עוד?
אני רוצה להגיד לדבר הבא, לפריהיט. למי שמבלבל, הווילד קארד זה להחליף את כל הקבוצה באופן קבוע, והפריהיט זה להחליף את כל הקבוצה למחזור אחד. וזה משהו שמשרים אנשים משתמשים בזה כשהם במצב שלך, שאתה חושב שאין להם שיטה על הקבוצה שלך, שהם מתבאסים, או שאני לא יודע מה, אני חושב שזה חשוב מאוד לשמור כמה שאפשר עד למחזורים החסרים, הבלנקים. כי במחזורים הבלנקים, אז גם אתה יכול לדעת בדיוק מי נגד מי, ולשחק את לדייק את המחזור שלך בדיוק, וגם אתה אחרת, המחזור שלך, חצי קבוצה שלך לספסל, ואתה כאילו, אוקיי, עכשיו אני צריך להחליף את פרננדז בעוד מישהו, כי פרננדז בחופש, בבלנק. אז זה משהו שחשוב לשים לב מתי קורה, וללכת עם זה, ולהיות מוכנים לזה שם.
כן, אני מסכים איתך מאוד, כאילו הפריהיט זה יכול להיות אחלה דבר למחזורים כפולים. כאילו אתה לא רוצה להתקע אחרי זה עם מלא שחקנים מאותה קבוצה לפעמים, אבל אולי למחזור הזה זה כן אסטרטגיה חכמה, אולי אתה כן רוצה שלוש שחקנים של ליברפול למחזור הזה, ושווה לך להעיף את את השחקן הגנה שבדרך כלל נותן לך את התפוקה, כי בדיוק הוא משחק נגד ליברפול באחד מהמשחקים האלה, ולא כדאי שהוא יהיה. מה עוד רציתי להגיד לך? יש לנו גם בנצ' בוסט. עכשיו, זה אחד הדברים שקודם דיברנו עליו, על הקטע הזה של אתה חייב שיהיה לך ספסל שאפשר באמת להשתמש בו, וזה עוד יותר קריטי כדי שתוכל להשתמש בבנצ' בוסט.
כן, אני מתחיל לגמרי, ובנצ' בוסט זה משהו שגם הייתי אומר, בין ההאנץ', כאילו בין התחושת בטן, לבין הלוז. כלומר, אתה מסתכל, ואני עוד לא יצא לי להגיד שעשיתי מזה ניפור היסטריות, למרות שהרבה פעמים אני מסתכלים, כי מסתכל על התפסל ואומר, אולי, יש לי פה איזה 15 נקודות שהפסדתי, חבל, שלא עשיתי פרשדוס. אז אני להגיד את האמת, עוד לא מרגיש שאני שולט על האופציה הזאת, אבל אני כן חושב שצריך באמת להסתכל על מה הפוטנציאלי, ואז אולי בטעות כאילו יש לך פרשדוס סבב.
כן. תשמע, אם יש לך שוער מחליף טוב על הספסל, אז באמת כאילו בכפוף ללוז אפשר לעשות פה משהו, כי השוער בדרך כלל מביא נקודות בקבוצה טובה, ועוד שחקן הגנה אחד על הספסל שיכול לעשות נקודות, וזה כבר שווה את ה-10-15 נקודות, ובוא נגיד ליותר מזה לצפות מהבנצ' בוסט זה הגזמה.
כן, אגב, אם כבר אנחנו מתרוצים בזה, נחפל אותי באחורה, אני לא מייחס חשיבות מסוימת לטקטיקה. זה באמת ברמת שתי רמות, הייתי מסתכל על זה, רמה אחת, רמת השחקן שיש לך, בחרתם, פתאום זה נגד קבוצה חלשה, זה נגד קבוצה חזקה, ממש ככה, והאופציה השנייה היא, רגע, במחזור הזה, יש לי הרשה שלא יהיה גולים, כי הם באים עייפים מהנבחרות, או כי יש, הרגע היה, היה להם יותר זמן לנוח, או פחות זמן לנוח, איך שאתם רואים את זה, אז אני אשים 5 שחקני הגנה בהרכב, כדי שאני ארוויח את השערים הנקיים. זה הדבר עם החלט שהסתכל על טקטיקה אחרת, לא כזה אכפתי, זה 11 שמות, שמה שאני יכול לעשות, אני מכניס אותם. להרכב, כן. זה משהו שעוד חשוב היה לי להגיד.
אוקיי, עכשיו, מה עוד רציתי לשאול אותך? אוקיי, אני חושב שאנחנו כאילו ככה לקראת סיום, בואו נדבר קצת, אם יש לך איזה שהן המלצות מיוחדות צור לגבי שחקנים שכדאי לשים עליהם עין, שעוד לא דיברנו על איזשהו רעיונות לגבי איך להתמודד במהלך השנה ומה לעשות, אז כאילו זה הזמן אני חושב.
אז כמו שאמרתי, רודריגו זה שחקן שאני מאוד אוהב, אני לא יודע מה יצא איתו, אבל אני מאוד אוהב אותו. דוארטי זה גם שחקן שדיברת עליו, ואני כן נכנסתי אותו למרות שידעתי שהוא בטוטנהאם, כי אני מה שנקרא מאמין בהגנה של
מוריניו.
כן, אני חושב שהם לא סופגים הרבה, והוא לא יודע מה הוא יעשה, אז אם הוא מגן, אני אתן לו את זה.
כן, הם בסוף שנה שעברה הם די התייצבו טוטנהאם, אם אני זוכר נכון, בהגנה. בסוף השנה שעברה טוטנהאם התייצבו מאוד בהגנה.
זה הדרך של מוריניו, אתה מסובב את זה, הוא שמח מ-0-0 נגד ליברפול או 1-0 נגד פולה. זה טוב לו. בגלל זה גם קיין נחלש, והוא לא שווה את הכסף שלו. אז בגלל זה, אז זה שווה, זה מה שאני חשבתי ששווה לקחת. עוד בקבוצות שהרגשתי שהם השתנו הרבה, זה אחת אברטון, תכף אני אחזור אליה, וניוקאסל שיביאו גם עכשיו בשני, בימים האחרונים הביאו את השחקנים שאני מאוד אוהב, אני כאילו לא זוכר את השמות שלהם, אני מקפץ פה רגע לקבוצות, ובכלל, עושה רושם שהם עושו שינויים טובים ושהם היו בתקופה טובה שנה שעברה, אז אני מאמין שהם כן ימשיכו לתקופה למעלה ואולי יפתיעו את כולנו. נכון, הם הביאו את שני שחקנים, את מרפי ואת ווילסון מבורן, שהם כל חובב פנטזי יגיד להכיר לכם את השמות האלה, כל מיוטון החלוץ שהיה חגג בתחילת שנה שעברה, אני חושב, ושנה לפני זה ממש היה חגג ברמה של אינגס, ופרייזר שהיה מפשל לו הרבה, אז הם הגיעו ביחד, שזה תמיד מקסים, ויכול להיות שבהמשך יש שווה לשים עין עליהם, ובכלל אני אומר, ניוקאסל, תשימו חצי עין על זה, שווה לעקוב אחריהם. מצד השנייה שדיברתי לה, זה אברטון, שגם שנה שעברה, שזה מצד אחד, הם הביאו שני שחקנים מרשימים, עכשיו הביאו את חמאס, והביאו את אלן, שהם שני שחקנים, אולי שלא, אלן לא יעשה לך הרבה נקודות, כי הוא קשר הורס, בסופו של דבר, וחמאס אי אפשר לסמוך עליו, הוא תמיד נפצע, והוא גם ככה ככה, זה היה בגלל האחרון, אבל הם עושים הרבה, אבל מצד שני, בשנה שעברה הם גם הביאו את מויז קין, והביאו את וולקוט, אני חושב, שנה שעברה, או הביאו כל מיני...
היה להם חלוץ מאוד מוצלח, קלום, שרתי איך קוראים לו.
ויש, בקיצור, אז הם עשו שינויים, אבל כאילו מרגיש לי שהם לא השתפכו, למרות שאנצ'לוטי הגיע, אני רוצה לראות אותם, אני רוצה לראות את זה קורה, בקיצור, אני לא סומך עליהם עדיין, אני מחושש מהם, למרות המסע הקניות, שנראה ברשתות לפחות, למי שמסתכל מהצד, כאילו אתם מרשים. זה מה שאני רואה. עוד משהו שכאילו חשבתי עליו בזמן שרקפת הקבוצה, ושפילד יונייטד שנה שעברה הייתה להיט, אני לא יודע איך הם יהיו השנה, אני לא אומר שהם לא יהיו טובים, אבל הרגשה שלי, אני עוד לא מביא את השוער שלהם, כאילו הוא דין אנדרסון אחד לאחד. הם החליפו שוער, דין אנדרסון חזר למנצ'סטר יונייטד מהשלב, ולא יושאל לפי, לפחות לשלב זה. ומי שהם הביאו זה את רמס דל, שאני לא זוכר מאיפה הוא הביא אותו, אבל אני אומר, לא כל שוער, זה לא עושים את השוער, והשוער יצליח. זה לא עובד ככה. אני רוצה לראות את זה.
כן, אנחנו נצטרך לראות, בעצם נצטרך לראות מי זה השפט יונייטד הבא, כי... כן.
אני חושב שבקליף, זה מה שהיה, מה שאמרתי מקודם, שגם רודריגו, גם השוער שלהם, אני נראה לי ששווה, אני פשוט לא מכיר את כל שאר החברים שלהם, אני מודה, לא עקבתי אחרי הצ'מפיונשיפ, אני לא רואה את המשחקים, לא יודע מה זה, אז אני בינתיים גם, לא מה שאני מתרבק בו, וטראורי, בשש וחצי, שווה.
אגב, מה אתה יודע על הקבוצות שעלו באמת, על לידס, על בורנמוס, על, לא בורנמוס, סליחה, WBA, ווסט ברום ופולהאם?
אז לידס הם כמובן עם ביאלסה, הם קבוצה מאוד מעניינת לראות איך זה יחבר. מצד אחד יש כאילו שמחה גדולה שקבוצה כזאת חזרה וגדולה כאילו עדים ו... ומסורת, ומאמן כזה חוזר. מצד שני, זה מאמן עם פיוס קצר ברמה החוץ. זה יכול מאוד להיות שלא יצליח להם, והוא יגנב שם ויש שם פיוס גדול. אני מעריך שכן יצליח. אני אומר שווה להתחיל את זה. אם אמרתי שווה להתחלה אליהם, לא בטוח שזה יצליח, מקסימום יתרפק. ווסט ברומיץ', הפעם שעברה שהייתה, לא הייתה בדיוק איזה משהו שהוא יכתוב עליו הביתה, ואתה מסתכל על הסגל שלהם ואתה לא רואה איזה משהו שהוא כאילו בולט לך, אני לא בטוח שהם לא בדרך לעשות הכל כבר סבא. שוב, גם פולהאם, אני פולהאם טיפה יותר, כלומר, ווסט ברומיץ' הוא חזק בשנה שעברה בצמרת, אבל אתה יודע, זה קפיצה מאוד רצינית לפרמייר
ליג. אתה לא חושב שיש פוטנציאל להפתעה גדולה במחזור הראשון נגד לסטר?
זה שאלה. אני לא חושב, כי אין להם, אין קהל. אם היה קהל הייתי אומר לך, אתה יודע מה, הייתי עושה פה X2 כאילו בכיף. אבל אין קהל, זה יוריד הרבה מהמתח שמה. לסטר קבוצה מאוד חזקה, קבוצה עם, שכבר מכירה את עצמה טוב, זה לא קבוצה, בצורך העניין, צ'לסי, עם כל הכבוד, הם לא שיחקו הרבה ביחד. לסטר, הם כבר כאילו, מכירים את עצמם אחד השני כל כך טוב, הם כל כך הרבה זמן שחקים ביחד, ויש להם שחקנים לא מבוגרים ולא שחקנים, כאילו יש לך את מידלטון וטלימנס ו-NDD וכמובן ורדי, הם, זה לא קבוצה להפתיע מחזור ראשון. זה לא קבוצה שעננה, זה קבוצה שאוהבת לי לעבוד בשביל התקודות שלה. אני, אולי יש לה הרבה פציעות בהגנה, אבל זה לא, אני לא חושב שזה שם אני רואה הפתעה. אני כן חושב שיהיה הפתעה בליברפולית, גם אין קהל, ליברפול מגיעים במצב של הערכתי הוא לא אופטימלי, שם הייתי שם איזה הפתעה. זה בעיקר הדברים, אברטון ספרס גם כן. לדעתי יכול להיגמר בקלות בטקו, אבל זה לא יפתע כזאת עולה.
אוקיי.
זה בגדול.
אני חושב שפחות או יותר כאילו די חיסינו את כל הדברים שרצינו לדבר עליהם. אנחנו ננסה להעלות פרק, אני חושב, לפני כל מחזור לפחות. ובעצם אנחנו מחכים קצת לפידבק של המאזינים ולראות מה יעניין אותנו בעצם לעשות. אנחנו מאוד, זה משהו יחסית מאוד חדש בשבילנו, אז אנחנו עוד נראה לאן הדברים ייקחו אותנו ואיך נרגיש עם העניין הזה. אבל באמת אני מאוד אשמח לשמוע תגובות של אנשים, לקבל פידבק, לקבל טיפים של אנשים מזוויות שלא חשבנו עליהם, ואנחנו מן הסתם ניתן הזדמנות לכל הדברים האלה דרך טוויטר, דרך פייסבוק, דרך כל מקום שנוכל לאפשר את זה. וזהו, זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד עוד. מה, יש לך עוד משהו להגיד לקראת הסיום?
לא, אני חושב שזה לאחל בהצלחה לכל מי שמשחק, אני חושב שזה נהדר שמשחקים. פטר משחק שוב גם כיפי, הוא גם יכול לקרב בין אנשים, חרות משרדית זה משהו שהוא חיובי, בין אם זה על, נקרא לזה ממתקים, ובין אם זה לא על ממתקים, אנחנו לא מדברים על כסף כמובן.
כמובן.
אז בהחלט, זה משחק ששווה לשחק אותו בכמה שיותר פלטפורמות, בכמה שיותר ליגות, זה עוזר לך להכיר את הליגות יותר טוב, ועוזר לך לפתח קישורי חברה יותר טובים, ווואלה זה כיף, יאללה.
אחלה סיומת. טוב, תודה רבה, נדבר.
יאללה, נדבר.